הנה גרביטציה פועלים על זה כמו על ההוא. בסדר, זה יחזיק. טוב, אז דיברנו על... נעצרנו, מי דיבר איתי על ה... איפה שעצרנו? עצרנו... כבר עשינו דבורת חנות גדעון. אז... נכון? היינו באמצע גדעון. אז... רק נחזור קצת להתבונן בדברים. ככה, לפני שיוצאים לדרך. כן, לא צריך את זה. פגשנו, כשהתחלנו את הסוגיה, ראינו את דברי הנביא בפרק ו', חוזר הדברים בקצרה, פרק ו' פסוק ח', וישלח השם איש נביא על בני ישראל, ויאמר להם כה אמר השם לישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, הוציא אתכם מבית עבדים, ואציל אתכם מיד מצרים, מיד כל לא חציכם, ואגרש אותם מפניכם, אתנה לכם את ארצם, ואומר לכם, אני השם אלוהיכם, לא תראו את אלוהי אמורי השתיים בשם בארצם, ולא שמעתם בקולי, לא התנהגתם כיאה וכנאה. הדברים ברורים, הסיבה למציאות המדינית היא ברורה מאוד. ואחרי כשישה פסוקים מופיע את הסיפור על גדעון, מיד אחר כך פסוק א', והוא חובט חיטים בגת, והמלאך נראה אליו, השם אחד גיבור החיל, והיום אליו גדעון בי אדוני, וישם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת, ואי כל נפלותיו אשר סיפרו לאבותינו, לאמור, הלו מצרים העלנו השם, ועתה נטשנו השם בידינו ביד כף מדיין. גדעון הביע שאלה נוקבת, איך זה ייתכן שהקדוש ברוך הוא לא איתנו? ופלא, ארבעה פסוקים לפני כן, מה הנביא אמר? לא שמעתם בקולי? לא שמעתם בקולי, אז אל תתפלאו. אז מה אתה מתפלא? ועל זה אמרנו שגדעון מציב פה שיטה אחרת. הוא בא ואומר, אני מודע, לא פספסתי את השיעור, לא הייתי חסר באותו אותה הזדמנות, שמעתי את דברי הנביא, שמעתי מה שהנביא אמר, שזה קרה בגללנו, אבל אולי בכל זאת ריבונו של עולם, כמו במצרים, במצרים גאלת את עם ישראל למרות שאין בהם שום זכויות. גאלת את עם ישראל למרות המציאות הנוראה שלהם. אז למה לא עכשיו? למה לא לנו? תרחם ותגאל אותנו למרות המציאות הלא טובה. וזה היסוד של הסנגוריה שהוא מלמד, ואנחנו הצבנו פה מציאות לא פשוטה של סנגוריה. כלומר, מאוד קל להגיד, וואי, במח כולם צדיקים, כולם ישו ארץ, נצא 200, עשה לה התפאר, עם ישראל כולם צדיקים. מה זאת אומרת? אז למה יש רשעים ברחוב? ולמה יש חילול שבת? ולמה יש עוד הרבה חסרונות אם כולם צדיקים? יש בעיות. אני יכול להגיד, יש הרבה צדקות בפועל. זה נורא. כלומר, כשאני בא עכשיו למד סניגוריה, צריך ללמוד את הסניגוריה הזאת, צריך להבין את הסניגוריה הזאת. ואנחנו התגלגלנו את זה לעוד שלב אחד, לדברי הגמרא במסכת תמורה, שהעמידה שמונה הוראות שעה שהיו בהמשך הפרק, כאשר גדעון החריב את מזבח הבעל, ובנה מזבח לשם באותו מקום, והקריב את הפר שבע שנים, שהוקצה לעבודה זרה, הקריב את הפר הזה על מזבח השם. כשאמרנו, שראינו מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, נכון? לקחת את הרשע, לשבור אותו ולהקריב אותו לשם. אבל זה דבר שהוא לא נכון. אסור לי להקריב, או לפעול, או פשוט לקחת את הדבר הזה. והגמרא אומרת שיש פה שמונה הוראות שעה. אמרנו שארבע הם נוגעים לעובדה שהוא לא הולך לשילו, וזה לא כהן, ולא זה מי שעושה את זה, וארבע דברים שזה עבודה זרה ונאבד ומוקצה וכו'. כלומר, יש פה בעיות בעצם מה שקריבו, ויש בעיות במקום שבו הקריבו. והערנו הערה מאוד מאוד מעניינת, רש"י מביא לנו את דברי חז"ל, מי היה איש הנביא שבא ואמר להם שהם לא בסדר? פנחס, הכהן הגדול. ועומד גדעון, הוא מכוון לאיזו הדרכה אחרת. הדרכה אחרת שבה לא הולכים לשילה. לא הולכים לשילה. זה לא אלקנה שיביא את כולם לשילה. לא הולכים לשילה. והוא מקריב מחוץ לשילה. והוא לא כהן, והוא מקריב בלילה, הוא זר, וזה שחוטי חוץ והכל. אבל איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה? והדין השני היה אותו קורבן מופלא של הוקצה לעבודה זרה. אז איך אתה מקריב מה שהוקצה? ראינו בפסוק שזה פער שבע שנים, בפרק ו' פסוק כ"ה, ויהי בלילה ההוא ויאמר להשם, קח את פר השור של אביך, או פר השני שבע שנים. מה זה פר השני שבע שנים? מה זה השבע שנים הללו? ומישהו יהיה פה בצדק, שבע שנים זה בדיוק הזמן, ותעו זיד מדיין לישראל, שבע שנים. ומילים אחרות, נכון, יש פה דבר שהוקצה לעבודה זרה, אבל יש פה, אם נקשיב, הקשבה עדינה, נשמע את הקול שאומר הוא מוקצה לעבודה זרה, בעזרת השם נקריב אותו לעבודה זרה, אם ירצה השם נקריב אותו לעבודה זרה, ברצונו יתברך. מתי? בעזרת השם, בעזרת השם. שבע שנים עברו ולא הקריבו אותו. שבע שנים הוא עומד ומפתמים אותו. ועל זה אפשר להגיד, או שפריץ ימות, או שפרה תמות. זאת אומרת, יש פה איזה משהו ש... זה לא דבר בר הקרבה נורמלי. שבע שנים, פר בן שבע שנים, מקריבים אותו, זה כבר פרה זקנה. זה לא הקריבנו את פחתיך, הירצח חיים לב, אומר נביא. מה אתה מביא? סוג ג' קורבן. פר שבע שנים זה לא דבר שהוא שמכבדים בו בני אדם כמה חומר בקדוש ברוך הוא. או להב דפי עבדות, עבודה זרה. כלומר, הם בעצם לא מקריבים את הקורבן. למה? בסופו של דבר בפנים הם לא מאמינים בזה. לא מאמינים בזה. כלומר, יש להם דוכן יפה, ססגוני, מזבח וכל מיני דברים. אבל בסופו של דבר, וזו הטענה של גדעון כלפי פנחס, שים לב, יש משהו פנימי שהם לא, נכון, מושפעים מעבודה זרה, נכנעים לעבודה זרה, אבל בסופו של דבר, מהשפה ולחוץ. ולכן, זה חלק מהטענה של לימוד הסניגוריה. הם באמת לא שם עד הסוף. ולכן אפשר לעבוד. אבל מה זה לעבוד? לעבוד אתה מוגבל מאוד. זה היסוד שראינו בפרק ו'. אנחנו המשכנו משם לסוף הפרק. ראינו את תקיעת השופר. דיברנו על 300 המלקקים?
כן.
הזכרנו את זה, מצוין, אוקיי. אז אנחנו, אם כן... אז הוספנו על זה עוד מימד אחד מאוד מאוד, מאוד משמעותי, והמימד הזה הוא, אני חושב שהוא מדהים, גדעון האדם האנונימי שאף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא יודע מי הוא, הוא קם והוא מתחיל לעורר את עם ישראל ותוקע בשופר לצאת למלחמה, ומתייצבים מיד 32 אלף חיילים. לא רע בשביל אומה שהיא מנוונת, שהיא מנוונת בחינה ערכית, מנוונת בחינה רוחנית, מנוונת בחינת הקשר כפי ריבונו שם, מנוונת הקשר כפי עצמה. כולם שם שטופים בתרבות זרה. מגיעים 32 אלף איש, ואז שואלים, מי מפחד? 22 אלף מצביעים. אז למה באתם? קראו לנו, אמרו שצריכים לבוא. אתם מפחדים. אתם הולכים ביתה? הולכו ביתה. בעצם אני לא הביתה. אבל הם לא צריכים להילחם. כלומר, אני חושב שצריכים להתבונן, וזה בדיוק מה שגדעון טוען. הם פחדנים, אבל תראה מה יש שם. אומרים לבוא, אין גיוס חובה, אין אפילו גיוס רשות, אין גיוס. תקעתי בשופר, אמרתי, חשוב לבוא. והגיעו 22,000 פחדנים. מדהים. זה בעצם אותה אמירה. יש פה, יש יכולת. יש יכולת. הפחדנים באים ללחם. יש להם רצון. רק מה? הרצון הזה מאוד תושטש. הרצון לא מספיק כדי לפוגג את הפחד. זה לא שהם לא מפחדים, הם מפחדים. ובזה הם בכל זאת נקראים אל המציאות. רק על זה אומר גדעון, אומר הקדוש ברוך הוא, שלא יגידו ידי הושיענו. על 22,000 אלו הולכים, לא זוכרים, ראינו את זה כבר בפסוק, בואו תראו, אנחנו פרק ז', והשכם ירובעל הוא גדעון וכל עם אשר איתו יחנו על עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצרון לגבעת המורה בעמק, ויאמר השם לגדעון רב העם אשר איתך, מתיתי את מדיין בידם, פן יתפל על ישראל לאמור ידי הושיע לי, ועתה קרא נא באוזני העם לאמור מי ירא וחרד ישוב ויצפור מהר הגלעד, וישו מן העם 22,000 ו10,000 נשארו. אם כן, יש לנו פה מציאות של 22,000 שצופרים מהר הגלעד. מה זה צופרים? מה זה? אמרנו או אופציה של צפרה או לצפות, כמו עוף הציפור, שני פירושים יתנו פה, והם על הבוקר, אבל אפשר אפילו לשלב את שניהם, יוצאים לדרך להר גלעד, קרי מה? קו שני במערכה. הם לא הולכים הביתה. הם לא נשלחו הביתה, הם נשלחו לקו שני, לעמוד ברומי הר גלעד, והם יראו, ואנחנו יודעים כבר מה הם יראו, נסיגה מבוהלת, והם אז, למרות שהם פחדנים, כאשר הם רואים 100,000 חיילים בורחים, הם ירדו מהר גלעד לעשות מה שצריך לעשות בנסוגים הללו. לא צריך לפרט, נכון? פסוק ד', ויאמר השם לגדעון עוד העם רב, הורד אותם אל המים, וצפן לך שם, וישר אמר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך, וכל שאמר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך, וירד את הים העם אל המים, ויאמר השם לגדעון, כל השאלות בלשונו מן המים, כאשר ילך הכלב, תציג אותו לבד, וכל שיחר ברכיו לשתות, ויהי מספר מלקים בידיו על פיהם 300 איש, וכל יתם קראו על ברכיהם לשתות מים. ואנחנו הצבנו פה את המבחן, מה השאלה פה, מה הנקודה פה שעומדת? יש אנשים שמשתחווים לבבואה שלהם. קרי מה? הם מסתכלים על עצמם איך? לפי איך שמשתקפים בציבור. כפי איך שמשתקפים ברחוב. מה שחשוב להם, איך אני נראה? מה היחצנות שלי? איך אנשים רואים אותי? כלומר, כל ההסתכלות העצמית היא נובעת מאיך אני נראה כלפי חוץ. ההתבוננות האישית לא קיימת. מי אני? לא, אבל איך רואים אותי? וכדי לעמוד במשימה הנוכחית, למה אנחנו זקוקים? אנשים שהם מסתכלים על המציאות לא מהצד של הרחוב, אלא מהצד הפנימי. מה באמת קורה? ופה גדעון מציב 300 איש, זה הכל. 300 איש שמתבוננים על עצמם, על האומה, על כל מה שמתרחש, לא כמו שמסתכלים עלינו מבחוץ, לא כמו שאנחנו משתקפים בכל מיני מקומות, אלא מה באמת המבט הפנימי שלנו? 300 איש שלא מושפעים ממה שאומרים ברחוב, שלא מושפעים ממה שיגידו ויגידו ואומרים כל הזמן. מתי? אף פעם לא הפסיקו להגיד, ודאי לא בזמננו. יש הרבה מה לומר עלינו מכל מיני כיוונים, על כולנו, על האומה הזאת, ויש צורך להעמיד פה 300 איש. כלומר, אנחנו פה נצא טיפה להרחיב. באנו אמרנו שבעצם כל מנהיג בתקופת השופטים הוא זקוק למנת יתר של אמון באומה, בגלל שלאורך כל הדרך הם ניגשים למלחמות כאשר עם ישראל פושעים, עם ישראל חוטאים, עם ישראל לא בסדר. עכשיו השאלה, איך אתה ניגש להילחם עם חבורת פושעים? איך אתה מוביל אותם? התחלנו מיתניאל בן קנז, ששם חז"ל אמרו שהוא מלמד זכות על עם ישראל, ויש לו ביטחון, הוא יוצא, הוא אומר, ריבונו שם, מה זה מלמד זכות? הוא לא אומר הם צדיקים, אתה הבטחת להציל גם את הרשעים. עם זה הוא יוצא. וזה מה שילווה את אהוד בן גירה, בגלל שכל פעם יוצאים במלחמה, כשאנחנו פה מגיעים לתחתית התחתיות. כלומר, אנחנו צריכים המסוגלים להילחם כאשר האומה על הקרשים. איך נלחמים ככה? איך נלחמים עם חבורה של פושעים? עם חבורה של אנשים שהם בעת לא איתנו? כלומר, זה לא איתנו. הם חוטאים, הנביא אומר, אתם לא במקום הנכון. זה לא פלא שקדוש ברוך הוא מעניש, לא? אני חושב שאמרתי שנתחיל מתסמונת חצצית. אמרתי דבר כזה? משהו הכותב? לא, אוקיי. אבל זה תסמונת מאוד חשובה, שאני חושב שפה צריכים לגעת בה. תסמונת חצצית. אוקיי, ניקח אותה כדוגמה עכשיו. מישהו יודע מה זה חצצית? צעירים, ברוך השם, צעירים. היה פעם אנטיפאדה השמינית, התשיעית, העשירית, אני לא זוכר כבר את המספר, הראשונה הייתה בתרפ"ש, תרפ"ט השנייה, תרפ"ו השלישית, תספרו, אני לא זוכר, בתרפ"ש משהו, הייתה אנטיפאדה. זרקו אבנים. מי זרק אבנים? ילדים תמימים זרקו אבנים. טוב, אז מה נעשה כשילדים זורקים אבנים? זה ממש לא מוסרי לראות עליהם, נכון? בעיה קשה. אז המוח היהודי לא מפסיק לעבוד לרגע. לא מפסיק, זה לא יאמן. המוח היהודי לא מפסיק לעבוד לרגע. והמציאו חצצית. הוא יורה 2,000 חתיכות חצץ בדקה. אנחנו נראה להם, נזרוק חזרה חצצית עליהם. וזה המכשיר גדול וענק שיורה חצצית על מי שזורק חצץ עלינו. ממה זה בא? זאת, אתה נמצא בעמדה לא נכונה. העמדה הנפשית שלך על הקרשים. אבל אתה גאון, אתה מבריק, אתה אומה מופלה, אתה, המוח היהודי עובד כל הזמן, אבל אתה קושר את עצמך, רגל אחת למעלה, ידיים מלמטה, קשרת, עכשיו נעשה משהו בכל זאת. אבל איך אפשר לעשות שאני קשרתי עצמי? נמציא חצצית, והוא יחזיר חזרה אבנים על כל אבן. יש בזה איזה היגיון באיזשהו מקום, רק לא במקום הנכון. למה אני אומר את כל זה? בפני שאני חושב, תראו, בוא נחזור רק לפרק ו', פסוק ב', ברוך אתה אדוני אלינו מלכנו שהכל ימדו, ותעז יד מדיין ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל במנהרות ושברים ואת המערות ואת המצדות. המצב נוראי. האומנם? עם ישראל יושב כצון לטבח? לא. מה הוא עושה? צריך להתמודד. אז מה עושים? יש מנהרות, מערות ומצדות. עושים משהו. רק מה עומד ביסוד ההנחה של העשייה? מה?
בריחה, מגננה. כלומר, זה ברור שעכשיו אני הולך לחטוף סתירה. אני הולך לחטוף סתירה. אז מה נעשה? שהסתירה היא חייב הכי פחות. נכון? נעמוד בצורה כזאת שכשהסתירה תבוא, לא יחייב לי כל כך. לפעמים לומדים, אולי יש פעמים שעולים אותי מכות. ודאי היום זה אסור, בטח לפי החוק. אבל אני עוד גדלתי בזמן שקיבלנו מכות. אבל באיזשהו שלב גדלתי, פתאום אמרתי, רגע, זה לא כל כך כואב, אפשר לעמוד ככה. יש אחרי זה גיל שמת כבר, אתה לא מקבל מכות. לא בישתה צדיק, אלא 3 נקודות. לא משנה, בכל מקרה, המציאות שבעצם אתה בא ואתה אומר, בוא נבנה מערות. אולי תעשה משהו אחר. יש לך כוח, יש לך עוצמה, אבל אתה משקיע את זה במה? לחפור מנהרות, שנוכל להתגונן. אז רק תיקח את כל זה, תעשה בזה משהו. אין מי שעשה את זה. יש פה אנשים שהם כל הזמן מתחפים. עכשיו, אני אגיד משהו לא פשוט. זה ודאי גם חלק מהתוכחה של פנחס. כשפנחס אומר דבר פשוט, מגיע לכם. אז כשהכהן הגדול אומר מגיע לכם, מה אתה עושה? מוריד את הראש ומקבל. הכהן הגדול אמר את זה. אתם עובדי עבודה זרה, התחתנתם עם שקציס, אז מה אתם רוצים? אז אתה מוריד את הראש, מתחפר, חופר מנהרה, חופר מערה, בונה מצדות, ולא שום דבר מעבר לזה. בגלל שבעצם מגיע. וגדעון בא ומנסה לעשות משהו אחר. לברר. מה הנקודה הטובה? על מה אפשר לבנות משהו? באמת יש פה בעיה. זה לא שפנחס טועה. הוא מלאך השם. אנחנו צריכים פעם להתבונן בסוגיה של פנחס. זאת אומרת, איפה פנחס לאורך כל ספר שופטים? מה פועלו? מה הוא עושה? הרי בספר שופטים פנחס לא פועל. מי פועל? השופטים. ואמרנו, זה מצב נוראי. אין פה אף אחד שיקום. אין פה אף אחד שיקום. אבל למה? יש פה בעצם כהן גדול. למה הוא לא מוביל? הוא לא מצליח להוביל. הוא לא יצליח להוביל את האומה קדימה בשום שלב. למה? זה הופיע של פנחס. פנחס הוא קנאי. הוא לא מנהיג. הוא קנאי להוביל את האומה תחת משה רבינו. הוא קנאי לרומם את הרוח. אבל אם אין מה לרומם, הוא לא מצליח לרומם. תראו, כל אחד מבין, כמו שאמרתי לפני רגע, שסתירת לחי זה יכול לעזור רק בתנאים מאוד מסוימים. סיפרתי פעם על הסתירות שקיבלתי. הפצודה פעם אחת, מה זה נכנס בי? השם ישמרי לי. שואל אותי. באתי אליו להעיר הערה על משהו בישיבה שלא הבנתי. חשבתי שמשהו היה לא נכון בישיבה. שהיה שם איזה ביטול תורה. הוא התחיל להוביל אותי, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. ואז הוא התחיל לצעוק עליי, הרעים בקולו עליי, ואני חשבתי עוד רגע, אני, נשמתי פורחת ממני. נשמתי פורחת. זה היה משהו לא פשוט. רק מה? אני אומר היום, חבל שלא עשה לי את זה עוד 5, 6, 7, 8, 10, 50, 80 פעם. זה השיעור הכי טוב שקיבלתי אי פעם. אבל כל אחד בעצם מבין שאי אפשר לתת סתירות לחי כל הזמן. זה מתחבר לזה פעם אחת, אבא שתן לי סתירת לחי גם כן. אבל הסתירה,
זה דבר שכשאתה מוכשר להבין, אומרים לך בום! וואו, כן, נכון, וואו. יו, יו, אני הייתי במקום לא נכון, אני התבלבלתי לרגע. אתה מסתיר את לחי ואתה מתאפס. אבל כל אחד מבין שאם כל בוקר נכנסים הביתה ואומרים לבן, בום, סתירת לחי, הסיפור המפורסם, אם אני לא יודע, אתה יודע, אז כל אחד יודע שמה? הילד לא יודע כלום. אף אחד לא יודע שום דבר. אי אפשר לבנות מסתירות. אי אפשר לבנות שום דבר מסתירה וסתירה 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 וסתירה. פנחס יכול לבוא פעם אחת את סתירת לחי. תחת משה רבינו, זה עובד. אבל אחר כך, זה יהיה מאוד לא פשוט להוביל ככה. וגדעון בא, ומה גדעון עושה? גדעון בא, והוא לוקח 300 איש, תהורי לב, 300 איש נקיים, שהם לא מתבוננים על המציאות בעיניים של מה אומרים ברחוב, אלא בעיני אמת. מה האמת? מה האמת אלוקית? מי זה עם ישראל? מי אנחנו? והם מסוגלים לעמוד ככה. אני חושב שתיארנו כבר את הקרב הזה, אני לא זוכר. הגענו לקרב עצמו?
כן.
יופי. אז תיארנו את הקרב הזה בצורה מאוד מאוד פשוטה. 135 אלף איש מתרוצצים בחושך להרוג, להציל אחד את השני. כשאף אחד לא יודע מה קורה, מישהו אי פעם התעורר באמצע הלילה בתוך מהומה ענקית, הוא יודע, אתה לא מבין כלום, אין תאורה, אתה לא יודע שום דבר, אתה מבין שהתנפלו על המחנה 300 שופרות, זו תחושה ש 300 גדודים התנפלו, יש פה פחד ואימה של כולם, ויש דבר אחד שמעניין כל אחד, מה? להגיע הביתה בשלום, גם אם הוא צריך לחסל אלף דמויות שרוצות לפניו, וגם מתוך האלף 990 הם חבריו, זה לא אכפת לו בכלל. הזכרנו הרבה, הפסוק מזכיר כמה פעמים, כדי הרבה לרוב, אין להם מלך, אין להם, זה לא, המדיינים זה לא אומה, זה לא אומה, אלו התקבצות של יחידים שהם כולם נהנים מאוד מאוד, כמו הרבה נהנים מאוד מההתלהקות. הרבה בודד לא יכול לעשות כלום, ירגו אותו. אבל כשיש כמה מיליוני הרבה, אתה עומד חסר אונים, והם יכולים לאכול, כל אחד אוכל ביום שפי שמונה ממשקלו. תחשבו על זה, לאכול פי שמונה ממשקל שלך ביום אחד, שמשמרנו, והם בולים את הכל, וזה מתעכל להם. זה משהו מדהים, משהו מדהים. וככה, אבל כל אחד מעניין אותו עצמו. ובשנייה, שהוא עומד מול הפחד, הוא הורג את כל חבריו לשעבר, את כל ידידיו לשעבר, העיקר שהוא יגיע הביתה. אבל 300 איש עומדים שם, אבל כל מה שזז הם הורגים, ו300 איש לא נפגעים. למה? הם לא זזים, פסוק, ראינו זה מפורש בפסוק, הם עומדים תחתם, הם לא נבהלים מזה שכולם רצים, הם לא נבהלים שאם הם רואים את כולם, אז כולם רואים אותם. לא. הם מסתכלים על המציאות בצורה אחרת לגמרי. הם מסתכלים באמת על המציאות. אמת אלוקית. טוב, בואו נמשיך הלאה. אז אנחנו הגענו... בעצם סוף פרק ז', נכון? פסוק הבא, ועמדו איש תחתיו סביב מחנה, ורץ כל מחנה, ויריעו, וינוסו, ויתקעו 300 השופרות, וישם השם את חרב איש ברעהו בכל המחנה, וינוס המחנה עד בית השיטה, צררתה, עצפת אבן מחולה, על טבעת, ויצעק איש ישראל מנפתלי ומנשה מנקום מנשה, וידפו אחרי מדיין ומלאכים של גדעון בכל הר אפרים למור, רדו לקראת מדיין ולכדו להם את המים עד בית ברא ואת הירדן. ויצעק כל איש אפרים ולכדו את המים עד בית ברא את הירדן. ולכדו שני שרי מדיין את עורב ואת זה, והרגו את עורב בצור עורב ואת זה, והרגו בקייקב זה, וידפו למדיין ראש עורב זה ויהוד גדעון מעבר לידן. ואמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו? לבלתי קרות לנו, כי הלכתי לכם מדיין והריבים איתו בחוזקה. באמצע מלחמה, לא מצאו אלא להתלונן על זה, למה לא קראת לנו? למה לא קראת? טוב, נניח. ואומר להם, מה עשיתי אתה ככם לא טוב ולא תפרי מבצי רבי עזר? בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין ואת עורבת זאב, ומה יכולתי לעשות ככם? אז רפתה רוחם מעליו ודברו הדבר הזה. מנהיג חכם, מנהיג חכם, מעריך אותם, את היכולות שלהם. אין פה משהו מצד עצמו. מה אתם מתלוננים? מה אתם מתלוננים? מה אתם רוצים ממני? מישהו הפריע לכם לבוא למלחמה? הגיעו כולם, כל מי שיצא. 22 פחדנים באו. איפה הייתם אתם? לא, 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 לא קיבלנו הזמנה מוזהבת. מה אתה עושה? מה היינו אומרים להם? איזה יופי, מה הצלחתם? הלוואי הייתי ככם. איזה זכות יש לכם, איזה דבר נפלא. היכולת לקחת נקודה טובה, לפאר, להרבות, להעריך, לתת מקום למה שיש בו בן אדם. ופתאום בוא תראו מה מתהפך פה, משונה. ובוא גדעון ידנה, עוברו 300 איש אשר איתו עייפים ורודפים. ואומר אנשי סוכות, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם. ונוכי רודף אחרי זבח צמונה מלכם מדיין. ומסי סוכות, עקף זבח צמונה אתה בידיך, כי ניתן לצמחה לחם. ואומר גדעון, לכם בטאת השם את זבח צמונה בידי, ודשתי את בשרכם את קוצי המדבר ואת הברקנים. נעשה לכם היכרות בלתי אמצעית עם הקוצים שבסביבה. בסדר? והיה משם פנואל, וידבר אליהם כזאת, ויענו אותו אנשי פנואל כאשר ענו אנשי סוכות. מי הכי מסוכנים פה? אנשי סוכות, אנשי פנואל. הראשונים שהתחצפו, השניים שהתחצפו. כשיש מישהו שמתחיל לעשות בלגן, מי הבעיה?
הראשון.
הראשון? להבדיל, המלאק, נכון? הם קפצו לתוך יוררות אחת, נכבו, ומה הם הראו? אפשר להיכנס פנימה, צילנו את המקלח, את האמתיה. באו אנשי סוכות, ואמרו, מה אתה פה, מה, מישהו חייב לך משהו? למה, גמרת מלחמה? זה, ועורב הרגת, אבל זה עוד לא הרגת. מה זה קשור? מה זה קשור? אז מה הוא אומר, חבר'ה? עדוש את בשרכם בקוצים. עכשיו, אנשי פנואל, והיינו אותו אנשי פנואל כאשר היינו אנשי סוכות, והם גם אנשי פנואל, בשביל שלום, אתוץ את המגדל הזה. זה כבר יותר רציני, גם הוא ירוג אותם. למה? למה? אני מבין שבאמת עכשיו הוא לא מפרגן להם. כן? זה לא אנשי לא אנשי אפרים שבאו ואמרו, למה לא קראת מלחמה? בכל זאת אנשים, אבל בכלל זה, אוקיי, יש פה יהודים, אתה נתת במימון, לא? אמרת, הם טובים, אמרת, למה עכשיו אתה בעצם מציב פה איזו אמירה כל כך קוצני, כל כך בוטה? והוא, מה הוא יעשה כשיחזור? נדלג לראות את זה. עוד 5-6 פסוקים. פסוק ידיום, וישב גדעון בן יואש מלחמה מלמעלה החרס, ולכות נעם מאנשי סוכות וישלו ויכתוב אליו את שרי סוכות וזקניה 77 איש, ובוא אל אנשי סוכות, הנה זבח וצמונה כאשר אהבת אותי לאמור, הקף זבח וצמונה אתה בידיך, כי ניתן לאנשי עייפים לחם, ויקח את זקני העיר, ואת קוצי המדבר, ואת הברקנים, ויודע בהם את אנשי סוכות, ואת מגדל פנואל נתץ, וירוג את אנשי העיר. וואו. וואו. לקח יהודים ורג אותם. למה? ושאתם הייתם שניים לא לתת לכם בשביל לחם. עכשיו, תכף נחזור ללחם פה. אבל למה האמירה כל כך קיצונית? ונדמה לי שיש מקום להתבונן על מה שהפסוק מאיר. מה יש בפנואל שאין בסוכות? מגדל. לאן המגדל שייך? מנהרות, מערות, מצדות. אולי זה פה הגרעין הקשה של תפיסת עולם שבאמת אומרת מגיע לנו. כלומר, שהם נמצאים עדיין במקום שגם אחרי כל מה שגדעון עושה, והוא פועל, והוא לוקח את עם ישראל קדימה, והוא... סליחה, 300 איש הצעיד את עם ישראל קדימה, כלומר, העמיד אנשים נקיים שהם מסוגלים לעשות את המהפכה הגדולה, ויש אנשים שעומדים ואומרים, לא קרה כלום, הקף, סבך וצמר בידיך, לא יש מגדל, זו השיטה הנכונה. והוויכוח פה הרבה יותר חריף, הרבה יותר חריף, ופה הוא ריק, משהו מדהים.
מה המגדל
בלבטות? הוא בלבטא את התפיסת עולם שקדם מגדעון, מערות, מצדות ומנהרות. אפשר לבנות מפני המדיינים מגדלים, ואתה מתבצר במגדל, ואתה מוגן. כלומר, אתה פועל, זה תצמונת חצצית. מגיע לי מכות, ועד שלא תבוא ותגמור את כל המכות, לא עשית כלום. כלומר, עד שלא תרוג את כל המדיינים, עד המדייני האחרון, לא עשית כלום. לא נכון. מה, רק אם סיימנו את המלחמה עד הסוף, אז ניצחנו? אז ניצחנו? לא נכון. כל מה שאנחנו פועלים, אנחנו פועלים עם אל. כשאנחנו באים לפעול עם אל, כשאנחנו באים להתבונן על הרוממות שצריך בשביל כל המהלך הזה. לכן, העמידה של אנשי פנואל היא עמידה מאוד מאוד בעייתית. כלומר, מה זה בעייתית? היא מדביקה, היא מחלישה, היא לוקחת אנשים והיא מציבה פתרון. חבר'ה, לא יוצאים מלחמה, בואו נבנה מגדלים. כן.
מה עם הילדים של אותה עיר?
כל העיר להרוג, זה קצת
קשה, יש ילדים שלא מבינים כל כך,
לא... שאלה טובה, שאלה נכונה. אז אולי אנשי העיר זה אנשי העיר, ולא אנשים בכל מקום, זה מבוגרים. אבל אתה צודק, מסתבר שאתה צודק. לא חשבתי בדבר, מסתבר שיש צדיק בדבריך. צריך להסתכל מפרשים פה לראות אם יש הערה בדבר הזה. לא זכור לי. אבל בואו נקיד, כרגע נצא מכל הכרחה שאתה צודק, באמת נכון. שם זה היה זקני העיר, שהם הובילו איזשהו קו. פה זה כל המגמה של כל העיר, שזה כל אנשי העיר. טוב. ולכן גם הוא נוטץ את המגדל. טוב, בוא, פסוק יתחת. ואומר, זבח וצמונה, איפה אנשים שרקתם בתבור? ואמרו, כמוך, כמוהם אחד כתואר בני המלך. ואומר, אחי בני, מי הם חי השם, לא אחייתם אותם, לא הרגתי אתכם. ואומר, ליתם בחרו, קום הרוג אותם, ולא שלף הנער חבו, כי הרי, כי יודעים נער. ואומר, זבח וצמונה, קום אתה בגבנו, כי איש גבורתו. ויקום גדעון, וירוג את זבח וצמונה, ויקח את הסרנים אשר בצווארי גם אליהם. טוב, מהלך מופלא. ישועה גדולה, ואנחנו מגיעים עכשיו לנקודת השיא. בעצם, בעצם מה הספר הזה מבטא? ספר שופטים הוא בעצם מצב במחילה דפוק, מצב שאין בו מלך, שאין בו גיוס חובה, ואין בו צבא חובה, ואין בו שום דבר, אלא כל פעם שאנחנו מגיעים לתחתית התחתית של הצרות, קם מישהו מתנדב ועושה משהו. אבל מה האידיאל? זה ברור שזה לא האידיאל. לכן, דרך אגב, אין לנו שום סדר כרונולוגי. שימו לב, בכל התנ"ך, בגלות בכלל אין לנו שום אזכור של זמן, 400 שנה במצרים יש איזה ציר זמן בתנך שנוגע ב-210 שנים, משהו שיכול לתת לנו מה קרה ב-210 שנים? אין. אולי שחזל לימדו אותנו גם לא היינו יודעים שזה 210 שנה. 70 שנות גלות של בית ראשון, יש לנו ציר זמן שם, מה קרה, איפה, מתי וכמה, בלגן אחד גדול. איפה יש ציר זמן? מרגע מלוך מלך, במשך 410 שנים, אנחנו יכולים לציר אצבע כל רגע נתון, איזה שנה אנחנו מציעים? שנה זה וזה למלך יואש, שזה שנה זה וזה, מאז בלביד המלך. הכל מסודר. כנ"ל גם בספר בראשית. אנחנו גם כן, יש לנו מבריאת העולם עד יעקב אבינו, אנחנו יודעים בדיוק סדר החיים. אנחנו יודעים בין כמה, בין כמה נפטר, בין כמה הוליד, בין כמה הוליד, בין כמה נפטר. הכל ברור לנו. יהודים במצרים, הכל מטושטש. הולכים לארץ ישראל, טוב, 40 שנה במדבר, הכל מטושטש. חוץ לשנה ראשונה, שאין בזה, זה לא גלות. זה הליכה לארץ ישראל. ברגע שיש נזיפה אלוקית, אנחנו בגלות, הכל על הפנים. כל המגמה שלנו היא אחת, מלכים. ברגע שיש מלך, יש כרונולוגיה, יש סדר. אבל עזוב את הכרונולוגיה. זה המצווה. זה המצווה להעמיד מלך על עצמנו. אז אנחנו רוצים להגיע למלכות, ולכן מה? לכן ברגע שמגיעים שואפים, הספר הזה צריך להביא אותנו למלכות. הנה, תראו, זה קרה כבר. ואמרו איש ישראל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך. כאילו שאתה עומד מדיין. ואומר להם גדעון, לא משול אני בכם, לא משול בני בכם, השם משול בכם.
זה לא בדיוק מלכות.
מה?
זה לא בדיוק מלכות.
אז מה, זה לא מלכות?
הם לא אומרים מלוך, כאילו, לא משול בן.
המלוכה בממשלה. יש מלוכה ויש ממשלה. זה בסדר. לא ההבדל בין למשול לבין למלוך.
מה שהם מעוניינים שיהיה לו דין מלוכה, דין
המלוך. ודאי. גם אתה, גם מלך, גם מבניך. מה זה בדיוק מלכים? מה זה מלך? לעומת שופט שכשיש לי בעיה, יש לי פקק, והבן שלו לא ממשיך הלאה. למה הבן לא ממשיך הלאה? טוב, נראה פה, הבן שלו כן ימשיך, השם ישמרנו. אבל באופן עקרוני, הבן לא ממשיך הלאה, למה? בגלל שהשאלה היא, זה לא מלכות שזה יציבות וזה עובר מדור לדור. לא שאין מלכים שלא ראויים, אבל זה יש יציבות. פה מה קורה? ברגע שהשופט מת, ריק, שעמום, בטלה, חטא, שעבוד, מציאות נוראה, וכשמגיעים לתחתית התחתית, מישהו צריך לקום להציל את האומה. לא יותר טוב, לא להגיע לזה בכלל, שיש כבר מלך והוא שומר את המציאות, או גם אם גולשים קצת במורד, הוא מצליח למנוע דברים פה, כשמגיעים עד למציאות הנוראה, שואה הנוראה, אז קם מישהו. עבד אותו מלך, וזה היסוד. אתה בנך או בן בניך. זה מלכות. אחד האפיונים לפחות. יציבות? למה לא מוכן למשול בהם? ואומר להם גדעון, אשאלה מכם שאלה, תנו לי איש נזם שלו כנזמי זהב להם, כי ישמלים הם ואמון נתון ניתן, ויפסו את השמלה וישליחו שם איש נזם שלו, ואם ישקל נזמי זהב, אשר שאל 1,900 זהב, ומן הסרונים מנטיפות וגדי הגמן של מלכי מדיין, ובד מהרקות אשר בצווי גם עליהם. ויעש אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו בעירו ואפרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, ויהי לגדעון ביתו למוקש. אז יש לו פה איזה אפוד. ועם ישראל זונח האפוד הזה. אומרים חזר במדרש, למה הוא לוקח איפוד? מסיבה פשוטה. הוא באיפוד שאצל הכהן היה כתוב אפרים ולא מנשה. השבט שלו לא מופיע. לכן הוא הקים אפוד לכבוד שבט מנשה. טוב. עד עכשיו השבט שלו היה שבט שולי, אז היה להם כוח. אבל עכשיו שהוא מלך, זאת אומרת, הוא מנהיג,
והוא קורא לכולם לתרום ותורמים בעין יפה, ואנשים תורמים לטובת הדבר הזה, הכל מצוין. דברי חז"ל צריכים קצת להבין אותם במדרש. למה? אני יכול להבין אולי שיהיה כתוב מנשה ואפרים. כלומר, יש לנו את זה. הספירה של בית שבטים זה או לוי עם יוסף, או בלי לוי מנשה ואפרים. אבל למה שיהיה גם לוי וגם יהיה רק אפרים? בסדר, בני בכורי, יש משהו באפרים שהוא מוביל את עם ישראל, ודאי גם רק יש לנו דברים מפורשים בחז"ל לכאורה הפוך. הגמרא כשהיא דנה לגבי האורים ותומים, אז יש דעה אחת שאורים ותומים היה קול יוצא, ויש דעה אחרת שהאותיות היו מוארות. בסדר? אומרת הגמרא, רגע, יש לנו בעיה קטנה. מה הבעיה? בשמות של השבטים אין את כל אותיות א' ב'. חסר לנו, איזה אותיות חסרות לנו? חוכמה, אני כבר יודע את הגמרא. צעדי ותת וקוף. כן, צעדי. יש חטא? מה? נפתלי, יש תף. חטא יש לנו בשבטים? עין, נו, שמעון, אין בעיה. אז יש. אומרת גמרא, אז זה היה כתוב למטה, אברהם, יצחק ויעקב. אז יש לנו שם צדי וקוף, השלמנו את החסר. רגע, וחסר עין תת. שבטי קה כתוב גם כן. יש לנו את כל אותיות. בסדר גמור. כך אומרת הגמרא. לפי המדרש הזה שהבאתי, יש לנו בעיה. אם כתוב באמת אפרים, אז חסרה עוד אות שמופיע רק בשם אחד של השבטים, סמך. סמך מופיע רק ביוסף, והגמרא לא הציגה את זה כבעיה. זאת אומרת שמה? חייבת שכתוב יוסף. נכון? אומנם אני יכול להגיד, לא, אולי המדרש הזה הולך לפי השיטה שהיה שם קול ולא אותיות. אפשר. אבל המדרש הזה משונה. למה בכלל חז"ל העמידו את כל הפירוש הזה שגדעון בא להשלים את היפות של השבט שלו? איפה אפשר לראות פה משהו שמדבר על חיסרון מעין זה שגדעון לא... לא יודע איך להגדיר את זה, שהוא... משהו פה לא בסדר.
הציג אותו בעירו?
מה זה?
הציג אותו בעירו.
יפה, זאת אומרת, הוא... כלומר, יש פה איזה איפות שהוא...
יחס לעצמו.
מקומי, לצורך לשרת את אנשי עירי. אני חושב שבו שהוא אפילו יותר חריף מזה. יש לנו פה בקרב הזה משהו מאוד מאוד מעניין, בסוגריים אני אומר את זה כרגע. בתנ"ך יש משהו מאוד מאוד מעניין בסוגיית המלחמות. כאשר יש כישלון, אז כתוב כמה חללים יש. אם אינני טועה, בכל הקרבות שאנחנו מנצחים לא כתוב מספר החללים. לא כתוב. זה מאוד מעניין. מה, בגלל שחללים לא כואבים לנו? לא, כואבים לנו תמיד. ובכל זאת יש הבדל בין מציאות. אני גדלתי בתקופת ששת הימים, יום כיפור. כולם ידעו כמה חללים היו ביום כיפור, אבל אנשים לא זכו כמה חללים היו בששת הימים. הניצחון היה כל כך מדהים, שזה איכשהו מעדן את הכאב הנורא של החללים. לעומת זאת, כשיש כישלון,
אז החללים רק מרבים וחדדים את זה. אבל בכל מקרה, בתנך, אני חושב שזו המלחמה היחידה שמופיע שהיו חללים למרות שיש ניצחון. וזה הסיפור פה של האחים של גדעון, שהוא פונה לזבר צלמונה ואומר, איפה אנשים שרקתם בהר תבור? כלומר, מתברר פה שאיזשהו קרב בהר תבור שבו נפלו אנשים, והם אומרים לו, כן, אנחנו רגלו את האחים שלך. זה לא סוגרי. זה רק סתם הערה, זה, אבל מה הוא אומר להם על זה? אם לא הייתם הורגים אותם, לא הייתי הורג אתכם. הרגתם את האחים שלי, עכשיו אני הורג אתכם. נדמה לי שזאת אמירה בעייתית. זאת אומרת, אתה הורג אותם בגלל מה? נקמה אישית? לא שיש בעיה עם נקמה, לא יבנו. אבל יש פה נקמה לאומית, מה זה קשור? ואם לא פגעו באח שלך, אז לא צריכים לפגוע בהם? הרגו את היהודים? עשו מה שהם עשו? ודאי צריכים לפגוע בהם. האמירה הזאת, נדמה לי, שהאמירה הזאת היא מבטאת איזושהי נקודה שגדעון בא ואומר, אנחנו עדיין פרטיים. זאת אומרת, נגיד זה בצורה פשוטה. אולי מאוד קל למישהו בגיל 14 לחשוב שהגיע הזמן להתחתן. רוצה להתחתן. למה? הוא אוהב איזו בחורה והוא רוצה להתחתן איתה. לא, אחי, חמוד, אתה צעיר עדיין. אתה... לא, לא, אני בסדר, מבוגר כבר, אני כבר... לא, זה לא נכון. העמידה של גדעון, אני חושב שבהרבה מובנים, מלכות זה ממש דומה לחתונה. צריכים מלך, אז למה לא מעמידים מלך מיד? צריכים לחתן. הנה, זכיתי להביא ארבעה ילדים שלי, הגיעו לבר מצווה. קניתי להם תפילים, נכון? למה לא חיתנתי אותם? הם מצווים במצווה. למה לא התחתן? קדימה. מצווה להתחתן, נכון? מצווה גמורה. למה לא מחתנים בבר מצווה? זה גם חסכוני יותר. המטלות הרבה יותר משמעותיות בבר מצווה. וכל שתי סעודות, אתה גומר את זה בסעודה אחת. יש עוד יתרונות, נכון? אני בטוח, אם נחשוב נמצא עוד יתרונות. יש בזה חיסרון, מה? אנחנו לא מוכנים לזה. והתורה לא צוותה. אתה לא יכול להגיד, אני לא מוכן לתפילין, אני לא מוכן לתפילה, זה לא מתאים לי. אבל בחתונה, בהחלט זה נכון. אם אתה לא מוכן, אל תתחתן. בבקשה ממך, אל תתחתן. אם אתה לא מוכן למלך, אל תמנה מלך עליך. למה? זה לא מתאים. מה שזה יביא זה קטסטרופה. כמו חתונה. אם אתה בן 12, זה תחתן. נכון, לפני 300 שנה עשו את זה. אבל אז יכלו. היום זה לא מתאים. אי אפשר בגיל 12, 13, 14, התחתן היום. אל תעשו את זה. זו טעות חמורה מאוד. גם לא בגיל 15. זה לא טוב. ממש לא טוב. צריכים מוכנים לזה. לכן, נדמה לי שזה מה שגדעון אומר. אנחנו עדיין בעולם פרטי. עדיין במציאות. זה מה שמדרש בא ואומר. המדרש תלה את זה באורים ותומים, שהוא רוצה אורים ותומים של השבט שלו. נדמה לי שהשורש המדרש הזה, זה בדיוק החשבון הזה, את מי הורגים. הורגים אתכם בגלל שפגעתם באח שלי. חשבון שהוא פרטי, הוא לא מתאים למלכות. עדיין אנחנו לא הכשרנו את עצמנו באמת להיות בני מלכים, להיות מסוגלים לקבל עצמנו מלכות. מהרגע שנגיע, זה תואם לנו כמו כפפה. מהרגע שמוכנים לחתונה, זה מצוין. אבל עד אז, לא מתחתנים. זה לא עושה טוב. זה לא עושה טוב. ולכן, אני חושב שני הדברים האלו, זה מה שהמדרש פה בא לבטא בסוגיה הזאת. טוב, ונעצור בנקודה הזאת. כן.
יש לי שאלה על העניין הזה של המלוכה, שהשם ימשול בכם?
כן.
יש בזה משהו דומה לגם שמואל באיזשהו מקום היה רוצה שהשם ימשול בכם. יש פה משהו שרואה במלוכה משהו שלא צריך אותו? זה סתם שלב. מה,
הקדוש ברוך הוא אומר לו, שהוא
אומרים
לו. או שזה רק נכון
לעכשיו. פעם התארח אצלנו ביישוב רב חרדי. קצת קשור לציבור שלנו, רב חרדי, מאוד. וקיבלתי אותו בנתינת שיעור. זה היה בדיוק שבת שופטים לפני כמה שנים. והוא דיבר בדיוק על הנקודה הזאת, כמה מיוחד לא שווה ולא חשוב. לא צריך ממשלה, לא שום דבר, זאת אומרת, הוא עידן את זה קצת, אבל איך אומרים? אמרו כמה טוב זה היה, אחר כך נתתי שלושה שיעורים, יא חביבי. אנחנו דמות מאוד גדולה, אני מאוד מאוד אוהב את היהודי הזה. דמות חשובה מאוד, אבל איך אומרים? ממלכתי זה לא הצד החזק שלו. ואז הוא הביא את כל הדברים הללו, הברבנאל כידוע ועוד. קודם כל מקובלים עלינו דברי הרמב״ם שפוסק להלכה שאנחנו כן מצווים במלך. ואם נדייק בדברי שמואל, אני חושב שהתשובה היא בכיוון שאתה אומר. שמואל אומר להם, חבר'ה, תבינו מה שעשיתם, זה קטסטרופה. איך אני אדגים לכם את זה? הוא אומר, אנחנו עכשיו בימי קציר חיטים, נביא לכם גשם, מתחיל מלבול גשם, גשם מקציר חיטים זה קטסטרופה. אז אם לא, אז אולי זה לא טוב, לא. נמשיך להתפלל לכם, תעבדו את הקדוש ברוך הוא. מה הבעיה בגשם בקציר חיטים? הזמן. הזמן, זו הבעיה. כלומר, כשבאו וביקשו משמואל מלך, הזמן עדיין לא היה מוכשר. הם לא כבר 13, הם לא כבר 12, נכון? ועדיין היה פה איזה, אני אגיד את זה בלשוני, לא ראיתי את זה כתוב, אבל נדמה לי שאם היו מחכים, היינו מקבלים ישר את דוד המלך. בלי שאול וכל מה שזה הצחיק אותנו. הקדמנו לבקש מלך, קיבלנו מלכות זמנית, עם כל התסבוכת שכמעט הרגו את דוד כמה פעמים. לא היה יותר טוב לחכות עוד 20 שנה ולקבל את דוד כמו שצריך, אבל טוב, לא היה לנו סבלנות. קיבלנו, הקדמנו קצת את הזמן. זה הגשם. גשם מקציר חיטים, גשם זה נפלא, לא במקציר חיטים. תחכה עוד חצי שנה, תביא את הגשם. אז זה בסדר. זה הסימן. הבעיה הייתה בעיה של זמן הבקשה, ואני חושב שגם אותו דבר מה שגדעון אומר. אנחנו עוד לא מוכנים לזה. עוד לא מוכנים. אנחנו עדיין, אני, הוא אומר, אני עדיין מחפש את הפינה השבטית שלי. אני מחפש את הפינה המשפחתית שלי. אני עדיין נמצא במקום שאפשר להוביל, אבל לא להמליך. זה... לנו זה היה כל כך פשוט, שיש ממשלה. זה כל כך פשוט, לא? אחרי 2,000 שנה, זה הבשלנו לזה. אבל יש רגעים שזה באמת לא דבר שמוכנים לזה. מה, אתם חושבים שכל אחד מוכן לתת כ-30% מהכסף שלו לטובת האומה? מישהו מוכן לתת 30% מכל הרכוש שלו לטובת המדינה? עושים את זה מדינה כל הזמן, מס הכנסה קוראים לזה. לא, לא בכמות שאנחנו נותנים? מה בדיוק? מס הכנסה אצלנו זה מאוד מאוד גבוה. מאוד מאוד גבוה. אני לא יודע, לא עשיתי בדיקה עד כמה, אבל אני חושב את המס הכנסה, יש לנו מערכת ביטחונית שהיא לא דומה לשום מקום. כן, וזה בסך הכל על 6 מיליון יהודים, על כתפיים של 6 מיליון יהודים. זה לא כמו באמריקה, שיש להם מערכת פתאום קצת יותר, אבל בכל זאת יש להם עוד כמה מיליונים שם אצלם. המציאות הזאת היא לא מוצאת מובנת מאליה. ובוודאי ובוודאי, זה חלק מה שקורה בכל ספר שופטים. אין לנו מדינה ואין לנו צבא, וגם אין איך לממן את זה. ולבוא לבן אדם ולהגיד לו תממן את זה, זה לא פשוט. צריכים להבשיל, להיות מוכנים לזה, לתת כסף למשהו שאני לא מאמין בו. כלומר, לשבת ההוא. למה? לדברים שאני חושב שהם לא חשובים. אבל אני חושב שהם חשובים, אני אתן בשביל זה כסף, וכן על זה הדרך. זה מציאות, זה דוגמה פשוטה, פעוטה לזה. לתת מס הכנסה, זה דורש המון 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 מוכנות לזה. ואם זה בא מוקדם מדי, אז אולי יש איזה ריאקציות לא טובות. טוב, אז אנחנו בעזרת השם נמשיך.
שבוע הבא את אבימלך. אני אשאל פשוט שאלה.